שלום לכולם, כל הקהל הקדוש. הרב שירקי בדרך כלל מעביר על כוזרי, ויש לו כבר איזשהו סדר מסוים שבו נמצא, אני לא יודע, השיעור הזה נראה לי כבר בפרק ג' נמצאים, ונבצר ממנו להגיע היום, טס לאיזושהי שליחות. מבקש אני להחליף אותו, אבל לא על הסדר איפה שהוא נמצא. אז כיוון שהנושא הכללי הוא כוזרי, ואני לא רוצה להיכנס בדיוק באיפה שהוא נמצא, כדי לא לשבש לו את הסדר שבו הוא מלמד, החלטתי לי לגעת באיזשהו נושא, בכוזרי. הנושא הזה, קראתי לו מי הוא האדם בעצם, השתמשתי בעצם במילים של הכוזרי, תכף נראה את הנקרא בפנים ונראה את הדברים. והנושא הזה בעצם, הוא נושא לכאורה שולי. בכל ספר הכוזרי. רבי יהודה הלוי, שהוא כתב ספר, את ספר הכוזרי, נתן לכמה דברים מאוד משקל, מדבר על עם ישראל, ועל תורת ישראל, ועל ארץ ישראל, ובאהבה גדולה, ועל אהבת אלוקים גדולה. זה באמת הנושאים העיקריים של הספר. יש איזשהו נושא, שפה אני מחפש, זה נושא של האדם, שיש בו כיוון מאוד מובהק, אבל... לכאורה, זה מופיע במפוזר, בכמה מקומות בספר הכוזרי, תמיד מופיע בתור איזשהו משל למשהו שהוא רוצה להעביר. אז כשנעבור בין המקומות, תכף נראה מה הייתה השאלה של מלך כוזר, שאליה מתייחס עכשיו החבר, ונראה שרבי יהודה הלוי ומביא את האדם, ולפי מה שהוא יסביר לו מה זה האדם, הוא ינסה להסביר, הנה, זה תשובה לשאלה שאתה שאלת. זאת אומרת, מדובר פה בנושא שהוא לא נושא עיקרי בכלל בספר הכוזרי. זה נושא שולי לחלוטין. נושא שכנראה לרבי יהודה הלוי או לחבר, זה נושא שברור, אין מה לדבר עליו יותר מדי. ונהפוך הוא, כולם יודעים מה זה אדם, ולכן אפשר להביא את האדם וכל דרכי הנהגתו, כמשל להסביר עניינים אחרים שאני רוצה להבהיר אותם. לכאורה, הנושא יכול להיות שזה באמת הדברים מאוד מאוד פשוטים. לכאורה, אני חושב שיש פה איזושהי ידיעה. שכולנו ככה יודעים אותה, לא יודע עד כמה נתנו דעתנו לדקויות שבה, ואני חושב שהדבר הזה הוא לא כל כך שולי, בייחוד בדורנו, שתיאנו פעם סיפור, אבל יש איזושהי דעה רווחת ברחוב, כשאדם שואל את עצמו מי אני, אז הוא נתקע הרבה פעמים בתשובה מאוד מאוד פשוטה, אני זה הגוף. מי זה אני? אני זה הגוף. יש לאנשים ממש זהות רווחת, מוחלטת בינן לבין הגוף. אנשים אומרים, אנשים חיים ברחוב, יוצאים לזה, מנפחים שרירים, עושים בלורית, מרגישים שהנה, הם עובדים על עצמם, הם זה עצמם, אני זה הגוף שלי, וככה הם חיים את החיים שלהם. והרבה פעמים אנשים הגיעו לממש, פתאום שינו להם את התובנה הזאת, זה פתאום הוליד להם הרבה יכולות חדשות. לפי דעתי, הדבר הזה שמדבר עליו פה הכוזרי, יכול לתת לנו הרבה נקודות טובות, אחרי זה שנבוא לעבודת השם. עוד הערה קטנה, לפני שנתחיל בשיעור, לראות בפנים ככה את כל הנושאים. אנחנו כרגע מדברים על מי הוא אדם בעצם, לפי איך שזה מופיע בכוזרי, באותם משלים שדיברנו. הראייה היום היא תהיה מאוד מאוד חד צדדית. מאוד חד צדדית. זאת אומרת, היהדות במכלול הרחב שלה, זה לא התשובה הבלעדית שיש לה. אני כבר אומר את זה מראש, כדי לא לחשף לכל מיני שאלות מכל מיני מקורות אחרים. פה אנחנו מדברים על פי הכוזרי, איך הוא מעמיד מה זה אדם בעצם. יש ראייה הרבה יותר עמוקה. פעם אחת אמר לי הרב שרקי, בקבלה, כל פעם שעולים בשלב, אז הכל מתהפך, כל הזמן מתהפך. כל הזמן הכל נהיה הפוך. אז גם פה יש פה איזשהו שלב, שהוא שלב חשוב להעברה. ששואלים מי הוא האדם בעצם, אחרי זה גם הכל נהיה הפוך. אם מי שהיה יכול להסתכל, שיעור שנתנו בפורים, בפורים דיברנו על הגוף הישראלי הקדוש, על פי מקורות אחרים, ושם באמת נתנו את הכיוון ההפוך לחלוטין. אז אני אומר כבר בהקדמה, אנחנו אומנם נעסוק ונבהיר כל השיעור הזה, את הכיוון של הכוזרים לדבר עליו כאן, יש גם כיוון הפוך. אני אשמח לשמוע את השאלות, אבל יש גם כיוון הפוך. אוקיי. אז בואו נתחיל. המקור הראשון שהבאתי היא מקור א', לקוח עם המאמר ראשון, פייחת פייטט, ופה בעצם מלך כוזר, הכוזרי, הוא מאשים את היהודים מאשים במרכאות, מאשים את היהודים, אומר להם, הנה, כל השומע סיפוריכם, על שהאלוקה דיבר עם המוניכם, וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להשימו אם יראכם כמגשימי האלוקה. זאת אומרת, אומר המלך כוזר בפשטות, אתם, יש דתות שמאשים את היהדות שאתם מגשימי האלוקה. אתם חושבים שהאלוקה זה דבר גשמי. יש שם איזה מישהו, גוף כזה למעלה בשמיים, שהוא האלוקים, מין פסל שלא נמצא בארץ, אבל הוא נמצא אולי בשמיים. והנה, בהר סיני, הוא נגלה לפניכם, הוא גם הביא לכם, דיבר איתכם מוחשית, הוא גם הביא לכם שתי לוחות הברית מוחשיים. אז לכן, מי שרואה את היהדות כמגשימי האלוקה, אז זאת אומרת, אין להאשימו, באמת, הייתם שם במעמד. אז הוא ממשיך. אולם גם אתכם אין להאשים, שהרי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים, הנשגבים, שאין להטיל בהם ספק. לכן תצדקו באשליכם אחרי גבכם את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. ופה הוא בעיקר משווה בין כל הפילוסופים שרואים את האלוקה כדבר נבדל לחלוטין, שלם לחלוטין, בלתי נתפס לחלוטין. ולכאורה הוא אומר, אתם היהודים, אבל אין לכם ברירה, אתם קיבלתם מסורת, רבים מפי רבים, ועומדים בכל הקטריונים של המסורת שמלך כוזר מעמיד בהתחילה. ולכן אתם הייתם במעמד כזה, ולכן אתם היהודים מגשימי האלוקה. זה בעצם טענת מלך כוזר. ופה, כדי לדחות את הטענה הזאת, אז משתמש הכוזרי במשל של האדם. תכף נראה. אז בהתחלה אומר, חלילה, לנו, וכו' וכו', אני רוצה, והוא אומר, לנו בעצמנו יש מצווה, כן, שלא לראות את האלוקה בשום פסל ותמונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע להרחקה מן ההגשמה בכלל. חלק מהמצווה של התורה זה שאנחנו נראה את האלוקה כמורחק מן ההגשמה בכלל. דרך פה, פה אני רוצה שנייה אחת ברגע האחרון, אספתי עוד מקור, מקור וב למטה, שפה יש ויכוח היסטורי מאוד מעניין. הרמב״ם אומר חמישה הם הנקראים מינים. יש אנשים שנקראים מינים. מה? יש אפיקורס ויש מין. אז הרמב״ם מגדיר כל אחד מהם מהו, מה זה הדבר הזה. הוא אומר, חמישה הן הנקראים מינים.
מה
זה בניהם? מה? אז הוא מסתכל, מסתכל בהלכות התשובה, פרק ג', אז הוא בא ומונה בדיוק מה אומר כל אחד. אני פה רוצה לצטט רק את מי זה נקרא מין. אז הוא אומר, מי נקרא מין? זה האומר שאין שם אלוקה, ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג, אבל אין שניים או יותר, והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף, ובעל תמונה. כן? זאת אומרת, אומר, אחד מאלה שנקראים מינים, זה מי? זה אומר שיש אלוקה בעולם למעלה. אבל מה זה אלוקה למעלה? יש לו גוף, יש לו אשת תמונה. אומר רמב״ם, מי שאומר שלאלוקה יש גוף, או שהוא בעל תמונה, הוא מה?
מין.
על זה יש את השגת הרייבד פה למטה, מופיע גם כן. והאומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה, אומר אני, ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות, ויותר מה שראו בדברי ההגדות המשבשות את הדעות. זה השגת הרייבד. הרייבד לא טוען שלאלוקה יש גוף. אבל הרייבד אומר, יכול להיות הרבה אנשים גדולים וטובים ממנו, צריכים להבין את הביטוי הזה, זה ביטוי חריף. כסף מי שמנסה למחוק את הביטוי הזה. ביטוי חריף אומר, גדולים וטובים ממך הרמב״ם, טעו בדבר הזה. היו הרבה יהודים יראי שמיים, שלמדו פסוקים, והשתבשו. השתבשו בדבר הזה, הרי בפסוקים מופיע הרבה הרבה דברים של שיתוף, של גופניות אל האלוקים. ולכן יש הרבה אנשים יראי שמיים שניסו לעשות מצוות כלב כבחמורה, וניסו לכוון את ליבם להשם, שחשבו שהאלוקה הוא גוף. פשוט דברי הרמב״ם, הרייבד. כן, הרייבד אומר, על זה גדולים וטובים ממנו, יכול להיות שהם אפילו יותר יראי שמיים ממך. יותר טובים ממך, צריך להבין באיזה מובן, הם כמובן יותר חכמים. כי הרייבד לא חושב שהם צודקים. כן, הרייבד אומר, רק יכול להיות שיש יהודים שהשתבשו בגלל המקראות, ובגלל כל האגדתות שבהם הם מוצאים את הדו-שיח, זה או אחר, עם הקודש ברוך הוא, ומופיע כמו איזה בן אדם, או כמו איזה מישהו שמדבר איתנו, ואז הם באמת חושבים שהוא גוף. כל מקרה, זה כמאמר מוסגר. הכוזרי, רבי יהודה לוי, רוצה פעם אחת ותמיד להעלות אותנו מעבר למושגי הגשמה, והוא רוצה להעביר לנו שבעצם הקדוש ברוך הוא ברור שהוא מופשט, ובואו נראה את זה בפנים. ואיך לא נרומם את האלוקה מעל ההגשמה, אם מרוממים לנו מעל הזה אף רבים מברואיו. איזה אחד מהברואים שלו אנחנו חושבים שהם לא גשמים, כגון את הנפש המדברת, שהיא היא האדם בעצם. מי האדם בעצם? הנפש המדברת. מה? לא צריך לעשות את זה.
סימן קריאה אחרי בעצם.
סימן קריאה.
כאילו שהיא היא האדם בעצם?
לא, אין סימן שאלה. שהרי, מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו? פה סימן שאלה. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו, כל אלה אינם כי אם כלים למשה, ואי הוא משה עצמו, הוא נפש מדברת בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבולה, ולא יצר המקום וימצא בו, והיא עצמה לא תיצר, אף אם היא תיקללנה בה צורות כל הנבראים שבעולם. נפש זו לא נתאריה כי אם בתארים מלאכיים רוחניים, ולכן על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. אז אני עוד רגע נחזור ככה לתוך המשפטים, ככה אחד אחד, נראה בדיוק מי זה נפש המדברת, מי זה אדם, מי זה המצווה, וגם לאור כל המקורות הבאים. אבל קודם כל, המהלך פה ברור. הוא רוצה להראות לנו שהאדם בעצם הוא דבר רוחני, הוא דבר שהוא לא גשמי. הוא אומר, הדבר הזה הוא פשוט. ואחרי שאתה מבין שאדם הוא דבר לא, שהוא לא דבר גשמי, דבר רוחני, אז ברור, ברור, שתבין שגם האלוקה הוא לא דבר גשמי. פה בשביל להבין את התהליך הזה שמדבר פה על כלים ועצם ודברים האלה, שמעתי פעם שהוא סיפור מדע בדיוני, שהיום כבר ממש מתקרב למציאות, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מבהיר את העניין. אספר לכם את הסיפור. היום היה ילד חמוד, קראו לו מוישה, מוישה זה השם פה, נכון? קראו לו מוישה. מוישה בחור בן 17, הוא אוהב מאוד לנסוע באופניים, הוא אוהב לנסוע מהר באופניים. ואמא שלו כמה פעמים הזהירה אותו ואמרה לו, מוישה, מוישה, תיזהר. אל תיסע מהר ברחובות, זה מסוכן. גם אם אתה נוסע באור ירוק, יש מישהו שלא לא יראה אותו. תיזהר מאוד. אבל מוישה כדרגם של נערים, את אמא שמע, ואדרנלין זרם, והמשיך, ניסע, מדי פעם עשה כיבוד הורים, הוא קצת הקשיב, אבל הרבה פעמים יצא לו לנסוע מהר. ומוישה הזה היה חבר כך חברים, היה לו בכל למד במקום מסוים, היה לו חברים, היה הולך איתם לטיולים, היה הולך איתם ברחוב, לקניות, ילד רגיל לכל הילדים. יום אחד, מוישה נוסע כרגלו, לא רק שמע לאמו לצערנו, עוד פעם גבר עליו יצרו, בתחילה דווקא יסע לאט, אבל ככל שהייתה ירידה יותר טובה, ואמר לנצל את המצב, נסע יותר מהר, פתאום חצה באיזה אור ירוק, דווקא היה לו בסדר, אבל ידע איזה מסעית שלא הצליחה לעצור, ופתאום הוא רואה מאוחר מדי גלגלים של מסעית עולים עליו, וזה המראה האחרון שהוא ראה לעת עתה. בהתחלה הרגיש באמת כאבים עצומים, כאבים אדירים. לאט לאט נגמרו הכאבים, הוא ראה רק חושך. חושך. לא יודע כמה זמן עובר, רק הוא חווה שעובר המון זמן, מדי פעם מבליח לו איזשהו כאב, כואב לו הרגל, כואב לו הראש, כואב לו הכתפיים. עובר המון זמן. ומוישה לא יודע מה קורה איתו, מה, מתתי, אני חי, איפה אני, מה קורה, טיפלו בי. המראה האחרון שהוא זוכר, מוחשי לו יותר ויותר, זה את הגלגל הענק שרומס אותו, עולה עליו, ויותר מזה מאז חושך, כאבים מדי פעם, שום דבר הלאה. ומנסה ככה, כל מה נשבור, ככה מרגישים שמתים, אין כלום, חושך תמיד. לא, תמיד סיפרו שיש איזה מנהרה ובית דין, איפה זה בדיוק? הוא חכה לראות את הבית דין הזה, הוא אומר, אולי אני לא מת, אז איפה אני אם אני לא מת? מה קורה איתי? טוב, אני לא אעריך בסיפור, כי אצלו זה היה מאוד מאוד ארוך, היה באמת עובר המון זמן. יום אחד, אחרי שבאמת, לא יודע להגיד כמה זמן, חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ופתאום, מכל השחור הזה, מבליח לו פתאום איזשהו אור אדום. אור אדום חזק, נחלש, מתחזק, נחלש, מתחזק. טוב, עדיין לא אומר כלום. שמח באור האדום שיש לו יותר טוב מחושך, אבל האור הזה מדי פעם בא, מדי פעם נעלם, מדי פעם בא, מדי פעם נעלם. עד שנעלם. לא יודע אם נגיד זה יום, יומיים, זה משהו בערך כמו שבוע על אותו אור האדום הזה. אין לו בדיוק כלים להעריך בדיוק. אחרי עוד איזו תקופה ארוכה, פתאום הוא מראה אור צהוב. אור צהוב הגיע, נחלש, נחזק, אור צהוב מתחיל להיכנס לו לתוך המודעות, מהשחור, פתאום הופך להיות אור צהוב. טוב, חכה עוד איזה זה, אחרי עוד שבוע נעלם לו האור הצהוב הזה, ופתאום מגיע לו איזה אור חסר לנו? כחול. כחול, ירוק, כחול. מגיע לו אור כחול, גם כן, לא ברור לו, זה, יחד, זה, פה כבר מתחילים להבליח אור כחול, אחרי שבוע של אור כחול שהולך ונחלש וזה, שבוע אחרי זה, זה בא לו ככה, פתאום אדום, צהוב, כחול, ואחרי זה הכל שחור עוד פעם, באיזה יום שלם שחור, ופתאום היה איזה שעה אחת שבו מבליחים מערות, יחד עם פעם גם לבן חזק ולבן שנכנס, ופתאום זה. אחרי שבוע של ככה משחק בין כל הערות והצלים, פתאום הוא רואה שהוא מודע לתמונה. מסתכל טוב טוב, מנסה ככה, בתחילה אור חזק כזה, ממלא צבעים ככה ברוביה, מנסה להסתכל, והוא אומר, הנה אני מודע לתמונה, מה אני רואה, מה אני רואה, ומנסה ככה לזה, ופתאום הוא שם לב שהוא רואה פינה של תקרה עם איזה חתיכת וילון. וכל מיני, ולמעלה למעלה רואה איזה קצה של מכשיר חשמלי שככה קיים בו. אתה אומר, טוב, קודם כל אני יודע שאני לא מת. מי שמת לא אמור לראות וילון ומכשירים חשמליים. כנראה שאני בבית חולים. טוב, אני רואה פינה של תקרה ווילון, אז אני בבית חולים עכשיו. מה קורה איתי? לא יודע. מנסה להזיז את הראש ככה לראות הלאה, לא מצליח להזיז שום תקוע על הפינה הזאת, זה מה שהוא רואה. תקרה עם וילון טיפה, תקוע ככה, לא רואה שום דבר. פתאום בזווית העין, אחרי שעובר כמה זמן שהוא תקוע עם הוילון הזה, הוא רואה שנכנסת איזה אחות, הוא רואה את הלמעלה של האחות, הוא רואה שככה מתקרבת לאזור של המכשירים, מסתכלת על המכשירים, מסתכלת, פתאום הוא רואה אותה מאוד מתפלט, ואז הוא רואה אותה כאילו מתקרבת אליו, פתאום הוא רואה איזה יד ענקית של האחות מתקרבת אליו, מתרחקת, הוא מנסה לזוז, לצעוק, להגיד אני רואה, לא הולך לשום דבר, הוא רואה שהיא שמה עליו את היד, מרחיקה את היד, ומסתכלת לכיוון המכשירים, פתאום הוא רואה אותה ככה מתלהבת מאוד, פתאום הוא רואה סביבו מלא אנשים, כל מיני אנשים עם חלוקים, אנשים עם חליפות, חלקם הוא מזהה כרופאים, חלקם הוא לא מבין מה הם בדיוק עושים שם, נראים יותר ככה כמו מדענים ומהנדסים, לא מבין בדיוק מה קורה שם, וגם יש לו שאלה מאוד כבדה על עצמו, מה קורה לי? איפה אני? איפה הרגליים, הידיים? לא מרגיש כלום. מדי פעם יש לו איזה כאבים רגליים, כאבי רגליים, כאבי ידיים, אבל הוא מנסה לחוות, להזיז, לא מרגיש כלום. טוב, גם אבא ואמא שלו באים, ופתאום הוא רואה אותם, הם מסמנים לו, ועושה שלום, והוא מבין שבמכשירים הם רואים את התגובה, והוא מנסה להגיב, ואין לו שום תגובה שהוא יכול להגיב, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לזוז, תקוע בדבר הזה, ועכשיו הוא כבר מתחיל לתקשר, הוא רואה אנשים. ואז, אחרי כמה זמן, מגיע אליו האחות, הוא כבר התרגל לראות אבא שלו יום יום, ככה מגיע אליו, ומתחיל לזהות ימים, הוא רואה יום, לילה, ישנים, באים אליו, מבקרים אותו, הוא רואה כבר אנשים. הוא מנסה לשאול מה קורה איתי, מה איתי, אין לו איך לשאול. יום אחד מגיע אליו אחות ומסמנת לו, קום, תקרב אליי, קום. הוא מנסה לזוז, מי מסמנת לו יום, טוב, טוב. הוא נוסע עוד פעם, מסמנת לו טוב. מפסיק, אומרת לו תמשיך, תמשיך. מסמנת לו ככה עם הרגליים, של להזיז את הרגליים. טוב, אז הוא ככה כל פעם שהיא באה מסמנת לו להזיז את הרגליים. יום אחד, כשמסמנת לו להזיז את הרגליים, הוא פתאום מתחיל לשמוע איזשהו רעש, זאת אומרת, לא יודע, לחוש, איזשהו רעש לוואי כזה, מרגיש רעידות כאלה. מרגיש רעידות. טוב, ואז הוא כבר רגיל, אחות אותי באה אליו כל יום, מהבבים, המסמנים לו כל מיני דברים, הרי נותנים לו כל דברים לקרוא, הוא לא יכול עדיין להגיב. ומרגיש רק כל פעם עושים לו את התרגיל הזה, בוא כאילו תתקדם עם הרגליים, הוא מנסה להזיז את הרגליים, הוא לא שומע את הרגליים, לא מרגיש אותם, לא חווה אותם, הוא רק שומע איזה רעש מוזר כזה, כל פעם שהוא מנסה כאילו לזוז קדימה עם הרגליים, שומע איזה רעש מוזר. טוב, יום אחד, פתאום, מרגיש שמישהו בא אליו, פתאום נעלם לו, פתאום הוא רואה כל הזווית של התמונה משתנה, במקום להיות תקוע על התקרה, כאילו לוקחים אותו, מעמידים אותו. מה זה?
עכשיו
לא, לא, מעמידים אותו, כאילו עכשיו הוא עומד. הוא מנסה להסתכל למטה, הוא לא יכול לזיז את הראש. הוא כוח, מנסה להסתכל למטה, לראות מה קורה איתו, לא יכול לראות. טוב, מנסה לזוז קדימה, כמו שתמיד עשו, פתאום הוא שמע את הרעש הזה שתמיד שמע, והוא פתאום שם לב שהתמונה זזה לו, הוא מצליח לזיז קדימה. הוא זז קדימה, יוצא ככה לכיוון המסדרון, והוא רואה שם בקצה המסדרון, רואה מראה. אומר, אני חייב, חייב, אף אחד לא מדבר איתי, לפחות אני חייב לראות את עצמי. חייב לראות את עצמי. כזה מתקדם, מתקדם ככה, בהמון המון ציפייה לראות, מה הוא יראה במראה? מה מצבו? אין לו רגליים, אין לו ידיים, לא רוצים לדבר איתו, מה קורה איתו? מגיע אל המראה, ומה הוא רואה שם?
שלם בבריא.
מה?
חברו לו ידיים, חברו לו רגליים.
הוא לא
רואה כלום, הוא לא רואה כלום. וואלה, זה... אחד אומר, חיבלו עליי, טוב. אני רואה שלא קלטתי את זה, ובואו נסיים את הסיפור, או נתחיל את הסיפור בעצם, מה? פרצוף של מישהו אחר. הוא בא, אתה כבר הלכת לסרט של מדע בדיוני אחר. אני הלכת, אתה יודע, רק קצת. קצת מדע בדיוני שירפתי, לא הרבה. אוקיי. מה הוא רואה? הוא רואה דבר מאוד מוזר. הוא רואה, פשוט מאוד, עמוד שעומד על... איזה מנוע עם גלגלים, ובקצה העמוד יש מצלמה, מחובר לחוט. זה מה שהוא רואה, הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה, ומה הוא רואה? מצלמה על עמוד. לא מבין מה קורה פה, ואז הוא אומר, מחובר לחוט, אז בוא נבדוק מה קורה. עולה חזרה, ככה כל הזה, חוזר חוזר לאורך החוט, ומה הוא רואה?
שקע.
מה?
שקע.
הוא רואה שהחוט הזה מחובר באמת למכונה ענקית שיש שם כמה איברים פנימיים וכמה זה, קצת לב שפועם, קצת חתיכות מוח שזירו לחבר. זה מה שהוא רואה. הוא רואה מוח עם לב, עם אולי חתיכת ריאה שעוד נושמת, הכל בתוך איזה מכלול של זה, באיזשהו מחשב מסובך שתקוע שם בתוך האלקטרודות של המוח. זה מה שהוא רואה שם. אז הוא יצא שנייה החוצה, מסתכל בראי, הוא רואה מצלמה. מסתכל על המכונה ורואה שם איזה חתיכות מוח ואיברים פנימיים של אדם. ואז שואל את עצמו, רגע, איפה אני? מה התשובה? איפה הוא?
נפש
עליו. עוד איזה, הנפש תהיה אחרי זה, באי למשל. איפה אני, במושגים שלנו עכשיו באמת?
במצלמה.
במצלמה הוא נמצא?
לפי המושגים האלה, כן.
במצלמה או בגוף? איפה הוא נמצא?
לא, בגוף.
והשאריות של הגוף או במצלמה? איפה אני?
לא, המצלמה היא מוליך של התודעה
שלכאורה
נמצאת במוח כלפי
חוץ. אתה אומר, המצלמה היא מוליך של התודעה. זה משפט שצריך בירור. באמת, המצלמה היא מוליך של התודעה. תכף נראה באיזה מובנים. אני שמח על המשפט הזה. מי שרוצה להגיד את זה בסגנון טיפה שונה, איפה האדם נמצא בעצם עכשיו? בתוך המכונה או במצלמה? מה? בקבל המחבר, אתה אומר. האדם הוא בקבל. יש איזו בדיחה של הגשש עם החוט מעריך, אתה אומר. אז זה עליו ייפול הכל, על החוט מעריך, כן. האדם הוא הכבל. זו דעה חדשה, עד לא שמעתי את הדעה הזאת. כן.
האפשרות שלו לפעול זה במצלמה, והמהות שלו, הכוח שלו זה
באחור. התודעה שלו, הוא באמת, איפה הוא?
אחורה.
ברור שהמצלמה היא לא, לא, לא התודעה שלו, נכון? המצלמה היא רק מה?
האוויר.
רק כרגע הוא קולט את הקלט דרך המצלמה, נכון? אוקיי?
כמו עיניים.
כמו עיניים. עכשיו, בוא נעלה שלב אחד הלאה. נספר את הסיפור בהמשך, באמת היה פרויקט חדשני, מדענים, רופאים, באו ועשו את הסיפור הזה, את ההקשר של המוח עם הזה, ניסו לעזור לו מאוד, הצליחו קודם כל את הכבל לנתק, אבל אדם הוא לא הכבל. במקום כבל שמו לו אלחוטי, כבר הקלו לו לעניינים. אוקיי, עכשיו שמו לו גם, חוץ מזה, שמו לו איזשהו דווייס, איזה מכשיר כזה מיוחד, שיכול גם לדבר דרכו, זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיד, יכול להשמיע את קולו עכשיו, יכול להגיד את רצונו. אוקיי, זה מספק בזה, יש לו כרגע גלגלים, מצלמה, זה יכול להיות דיבור וגם איזשהו מיקרופון שבו יכול לקלוט. אוקיי, עכשיו הוא מטייל ברחבי המסדרונות של הבית חולים, איפה הוא חווה את עצמו, איפה הוא רואה שהוא נמצא?
במסדרונות.
במסדרונות. איפה מודעות שלו באמת נמצאת?
מאחורה במכונה.
מאחורה במכונה. עכשיו, אחרי שנמאסנו כבר מסדרונות, הוא ביקש רשות מהרופאים, והגבירו לו טיפה את המשדר, הוא ביקש רשות ללכת לקניון. כבר שנים לא היה בקניון. יוצא מוישה מיודענו לקניון, רואה את עצמו, הולך בין החנויות, והנה פתאום הוא רואה חבר ותיק שלו, את, תנו לי שם של חבר,
חיים.
רואה את חיים, וחיים רואה אותו, וחיים ודאי, שמע את הסיפור, הוא מכיר את כל הדברים, אומר, וחיים בדיוק בפלאפון עם חבר שלו אחר, איך קוראים לחבר אחר? חיזקי. הוא אומר, חיזקי, אתה לא תאמין, הנה אני רואה פה את מוישה. מוישה מהזה, הנה, הוא ניגש אליו, מוישה מה נשמע? מוישה אומר לו, שלום חיים, איך התגעגעתי אליך, איזה כיף שאני פוגש אותך פה בקניון. והם מדברים חופשי ביניהם. כן, ומה אמר, מה אמר דרך אגב חיים לחיזקי החבר בפלאפון? אז מה אני רואה? את מושה. את מושה, מצאתי, הנה, אני רואה את מושה, אתה לא מאמין מי פגשתי. פגשתי את מושה, החבר שלנו. תוך כדי שהם מדברים, הוא מדבר, הוא אומר, טוב, שנייה, אני מנתק שנייה, אני מדבר עם מושה, סוגר את הפלאפון, מדבר עם חיים, מדבר עם מושה בכיף. פתאום איזה ילד קטן, השתולל שם בקניון, רץ, 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 נתקע במכונה, וכולה מה שהוא עשה, תלש את האנטנה. מה קורה באותו רגע? חיים מדבר עם מוישה, ו... אין תגובה? מוישה, מה קורה? משהו קרה למוישה באמת? משהו קרה למוישה?
כן, כן, קרה לו.
מה קרה לו? לגוף. הוא מסע נקרא זמן. מה קרה למוישה? ניתק לו הקשר עם ה... עם חיים, וניתק לו הקשר עם המכשיר הזה שהוא כרגע קיבל, שדרכו הוא מקבל את הכל. אוקיי, עד פה הסיפור של המשל, מקווה שלא לקח יותר די זמן, עכשיו נראה את הדברים קצת בפנים ונראה כל פעם את הנתונים של ברור שמה שאנחנו רוצים איתו, ובעצם מה שאומר לנו, שהגוף במקרה שלנו זה המכונה הזאת. מי זה האדם בעצם שאנחנו מדברים עליו? זה של המכונה, זה הנפש. כן, אומר לנו עכשיו, אומר לנו הכוזרי, אנחנו מרוממים אף רבים מברואי השם. את מי אנחנו מרוממים? כגון את הנפש המדברת שהיא האדם בעצם. זאת אומרת, יש איזושהי מציאות רוחנית שנקראת הנפש המדברת, שעליה אומר הכוזרי, היא האדם בעצם. ותכף נראה, בעצם קיימים שתי קשרים, כן, אנחנו אומרים, באשר יצר, מפליא לעשות, מה זה מפליא לעשות? שקשר רוחני בגשמי. יש שתי קשרים של הרוחני בגשמי. איזה קשרים יש לנו בין הרוחני לגשמי?
קשר הנפש וקשר האדם
עצמו. מה?
קשר
הנפש. אתה אומר, איפה זה קשור? במוח או בלב? תכף נראה בזה. יש פה דיון בכוזרי, איפה זה בדיוק מתקשר. איפה מתקשר הנפשי והגוחני? יש שתי קשרים. ומה זה בא לביטוי הקשרים האלה? פשוט מאוד. מי באמת רואה? העין רואה או הנפש רואה?
הנפש.
גוף בלי נפש רואה?
לא.
אדם שמת רואה משהו? לא רואה. מי באמת רואה? ונפש בלי גוף רואה?
לא.
לא? גם לתופי?
הנפש שכן.
כן רואה. איך היא רואה? אפילו יותר טוב היא אולי רואה. רואה לפי חוקה. לפי מה שהיא בדרך כלל רואה. רואה בית דין של שמיים, רואה את המלאכים אולי. אנחנו לא בטוחים שהיא לא רואה.
בעולם הזה.
מה?
לפי העדויות.
אוקיי. אוקיי. לפי העדויות, לפי המחובר בעולם הזה, תכף נדבר קצת על איך זה קורה. אז הנפש רואה, העין היא רק רגע, יש איזשהו קשר משויים בין הנפש לבין הגוף, שהנפש מוגבלת לראות רק דרך חושי הגוף. זאת אומרת, ראייה זה מקביל לכל חמשת החושים שלנו. כל חמשת החושים מתחילים מאיפה? מהנפש. אדם, כל עוד הוא חי, יש איזשהו קשר בין הנפש לבין הגוף, שכל החושים שלך מוגבלים לראות רק דרך הגוף. דרך אגב, סתכלו פה במקור, לא צילמתי את זה, במקרה יש לי בכיס, זה מופיע גם כן במאמר רביעי פרק ג', שם הוא בפירוש שהוא אומר, לצאת מתוך הכוזרי, כשם שאנו אומרים על העין כי היא רואה, עוד פעם משל, הוא רוצה להסביר לזה משל משהו אחר, הוא אומר, אם כי הדבר בו אנו רואים אינו העין, כי אם הנפש, אוקיי? זה גם כן חלק ממאמר רביעי, ושם הוא אומר, עם מה אנחנו רואים? מה רואה? אנחנו רואים שהעין היא רואה, אבל מה באמת רואה? הנפש. אוקיי. אז ראינו הקשר אחד, שכל החושים של הנפש הם כרגע מוגבלים לראות, לחוש דרך חושי הגוף. מה ההקשר השני, שתכף נדבר עליו בהרחבה? מה ההקשר השני? תראו, עכשיו אני הרמתי יד, נכון? מי אמר לי להרים את היד?
הנפש.
אוקיי.
העצבים,
העצבים
של המוח.
העצבים של המוח. מי אמר להם מה להגיד? לעשות?
הלב.
הלב אמר להם. ומי אמר ללב מה לעשות?
נפש.
הכל הגיע מהנפש. זאת אומרת, עכשיו הרצון של הנפש בא לידי ביטוי בה? בגוף הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת מה ניר מדבר, או מה ניר אומר, אני צריך להסתכל על הגוף הזה. כן? ובהקשר הזה, כן, הולך לו חיים, ופגש את ה... פוגש שם איזשהו מכשיר כזה עם מצלמה וגלגלים, ווואלה, פגשתי את משה. איפה משה? משה בבית חולים. לא, אבל הוא פגש את האמצעי שבו יכול לדבר עם מוישה, יודע שהמכשיר הזה אומר לו את מה? שעובר במוח של מוישה. מה? אוקיי, מעין מובן.
אתה יכול להביא מה זה נפש? מה זה? זה משהו רוחני? מה זה?
אוקיי, אז בואו עכשיו, בואו נראה בפנים. אז קודם כל, אני רציתי קצת לצאת מהתפיסה של אני זה הגוף. אומר לנו, מה זה הנפש? אומר לנו, בואו נקרא את זה בפנים, עכשיו נעבור אחד אחד. איך לא נרומם את הלוקה מעל הגשמה, אם הם מרומים אנו מעל הזה אף רבים ממורב, כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו. משה מלמד אותנו, מדריך אותנו, מלמד אותנו. מי זה משה הזה שמלמד אותנו? זה הלשון שלו? הלשון של משה מלמד אותנו? זה ודאי כלי. שימו לב שיש פה איזושהי הדרגה. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אלה אינם כי אם כלים למשה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, למה אני מסתכל על כיוונם? כי הם מי? הם מה? הם כלים למשה. ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת, ופה יש מילים ממש חשובות, בעלת הכרה. המשך שאינה הגוף, אין המקום גבולה, וכו' וכו'. זאת אומרת, קודם כל, אין המקום גבולה, הוא מנטרל אותנו, תשאל אותי מה זה הנפש, הנפש זה לא דבר גשמי. לא דבר גשמי, זאת אומרת, היא מעבר למושגי המקום. נפש היא מעבר למושגי המקום, אין מקום, זאת אומרת, לא, זה לא שאתה שם כדור פינג פונג אחד, תשים עוד אחד, אי אפשר לדחוף שתי כדורי פינג פונג. נפש זה דבר רוחני. הנפש היא בעלת ההכרה. זאת אומרת, שאתה חווה את האני שלך, יש לך, אתה מכיר בזה, אתה מודע שאתה קיים, מי זה שמודע שהוא קיים? זה לא הגוף.
הנפש.
הרבה פעמים הנפש שמסתכל דרך עיני הגוף, חוזרת, מסתכלת בריא, נתקעת בגוף, אומרת אני זה הגוף. אבל זה טעות. כי היא נתקלה רק בקולטן, כן, הסופי, שכרגע היא מוגבלת לראות דרכו. זאת אומרת, מה זה מוח? מוח זה איזה... מי שחושב... יש פה בעצם גם פתרון עצום לדבר שגדולי המדע של תחילת המאה שעברה, הסתבכו איתו. המדע באמת טען, האדם זה המוח. שם הוא חושב, שם זה היה מכיר. מתי נהיה הכרה עצמית לאדם? אז אמרו, יש איזשהו גבול של כמה מיליונים, מיליארדים של נוירונים שיש הקשרים ביניהם, ברגע שיש מספיק מיליארדים, אז יש בו תחושת הכרה. זו הייתה תיאוריה מסוימת. ואמרו שיום אחד שנקים מחשבים שלהם יהיה מיליארדים של נוירונים כמו שיש במוח האדם, אז גם המחשב יהיה בעל הכרה, בעל הכרה, ואז מזה כבר נולדו כל המדע הבדיוני של אסימוב למיניהם, שמדבר על מחשבים שמכירים את עצמם, ורובוטים שמכחידים את האדם, וכו' וכו'. הנה נצליח ליצור מכונה שיש לה הכרה עצמית. יצא מזה גם עוד מכשלה גדולה. כי אמרו, אם האדם הוא באמת רק המוח שלו, ואדם הוא סך הכל הנוירונים שזורמים שם בין מיליארדי התאים, באופן תיאורטי, אולי היה ניתן לצלם מצב נתון של המוח, ולראות בדיוק את כל הנוירונים, ולעשות מפה, את כל המיליארדי נוירונים שיש שם, בדיוק לאיפה הם זזים עכשיו בין מקום למקום, לסמן בדיוק את הזוויות של הזרמים החשמליים שכרגע עוברים ביניהם, ואם לכאורה אני יכול לעשות מיפוי עלי צילום של כל הדבר הזה, אני יכול לתת גם תחזית מדויקת מה יהיה, בשנייה הבאה, באלפית שנייה הבאה, ומה יהיה באלפית שנייה הבאה? זאת אומרת, מפה הגיעו למושג שנקרא... דטרמיניזם. מה זה אומר דטרמיניזם?
הכל ידוע מראש,
אין בחירה חופשית לאדם, הכל מכתוב, הכל כתוב, אתה בכלל אין לך שום בחירה חופשית. מה זה תגיד שכל אדם מרגיש בחירה חופשית? מה הם אמרו? זה מה?
אשליה.
זה הפתרון, זה הסיבוכים שהסתבכו בהם בתחילת המאה, לפני שזה, לפני שהם מצאו את עיקרון אי הוודאות, וגילו שבעצם גם אופן פיזיקלי, אי אפשר לדעת הכל עד הסוף. מבחינה מדעית,
איך אפשר לחשוב, זאת אומרת, אתה חושב את עצמך, מה מבין נוירון X לזוז ממקום X ל-Y? מה מניע אותו לעשות את זה? ולמה האפקט הוא, זאת אומרת, טוב?
התשובה של הדטרמיניסטים, כל מכלול הכוחות של כל הנוירונים וכל הזה שהיו בהתחלה,
לוחץ אותם
לכיוון הזה, זאת אומרת, לכן אני יכול בעצם למפות. אם אני מכיר את החוקים שעל פי הם עובדים הנוירונים, אני יכול למפות בדיוק מה יהיה מצב הנוירונים ומה הדבר הבא.
אז מתוך זה נובע שההתנהגות האנושית צריכה להיות אקראית לחלוטין.
לא אקראית, אלא מושכלת לחלוטין,
לא,
ובלי בחירה.
כי הכוחות שמפעילים אותה, זה כוחות שלא לא, לא מתחשבים, הם לא בא להכרה, הם לא בא למודעות. ואז הם לא מתחשבים באופי האדם ובהתנהגות שצריכה להיות צפויה לו. זאת אומרת שאם יש עכשיו כוח פיזיקלי חיצוני שפועל על נוירון, להזיז אותו מפה לפה, הכוח הזה אין לו שום עניין בזה שהאדם הזה הוא אוהב שוקולד, הוא אוהב מסטיקים, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא עכשיו מכריח את הנוירון לנוע מפה לפה, ואז מה זה עושה לאדם? זה גורם לו לאהוב שוקולד. אבל מצד שני עכשיו כוח נוסף גורם לו לנוע מפה לפה, וזה צריך לגרום לו לאהוב מסטיק. ואז האדם פעם אחת אוהב מסטיק, פעם שוקולד, פעם... זאת אומרת, זה צריך להיות התנהגות אנושית אקראית בלתי נשלטת לחלוטין.
תוקף דניאל גנטק, רבנו דניאל גנטק את אנשי הדטרמיניזם הנוירוני, ואומר, אם ככה, זה היה, כל התנהגות האדם הייתה צריכה להיות אקראית לחלוטין. ובלי שום קשר לבין מה שהוא באמת אוהב לעשות, כל פעם המוח שלו היה צריך להניע אותו לדברים אחרים. יענה לך כל דטרמיניסט מתחיל. שאתה צריך להבין את פעולת המוח. זה כל, זה, יש מבנים בתוך, בתוך המוח שמתגבשים. גם פיזית רואים כפלים בתוך המוח, וגם המבנה של הנוירונים, לא כל נוירון עכשיו רץ לאיפה שהוא רוצה. הזיכרונות של האדם, הפחדים שלו, האהבות שלו, הרצונות שלו, זה הכל הכל בונה מבנים מסודרים בתוך המוח. תבניות מסודרות, התבניות האלה שנבנות בעצם הן מניעות את האדם. זאת אומרת, אתה חושב שאתה... והאמת היא שיש גם צדק בדברי. לא רוצה להגיד שהם צודקים בדבריהם, אבל יש רמה של אמת. זאת אומרת, באמת לא, אין לנו בחירה חופשית גמורה היום. כן? לך כרגע אין שום, גם אם עכשיו היה לך אקדח עליך, לא היה לך כרגע בחירה חופשית האם עכשיו לוצאת אקדח ולראות בי או לא. אין לך בחירה חופשית בזה. התבניות שתברו בך בתוך המוח עד היום, וכל מיני מושגי יסוד וערכים שנבנו לך בתוך המוח, כרגע בכלל לא נבנים לך את ההתלבטות, האם לראות באסלאם ברב שמדבר איתך עכשיו. אין לך התלבטות בזה. אז הם צודקים, ובזה בעצם הם אמרו, אתה חושב שלך בחירה חופשית? מה פתאום בחירה חופשית? אתה כולך בנוי מתבניות. ואתה כל שנייה לתוצאה של תבניות שנבנו בך עד היום. כן? וזה כל זה בעצם הביל אותם, כי בעצם הם אמרו, האדם הוא החומר. מה הכריח אותנו להגיד שאדם הוא החומר?
אני מגיד שיש גם תבניות רוחניות, מה שקיים.
אני לא סותר, תבניות זה דבר קיים. תבניות זה דבר קיים, ובוודאי שאין בחירה חופשית לגמרי. אף על פי כן, לכולנו יש בחירה חופשית, כל אחד מודע שיש לו בחירה חופשית, ודאי שלא שלמה, אבל לכולנו יש בחירה חופשית. הם טענו שהמודעות הזאת היא אשליה. מה הכריח אותנו להגיד שזה אשליה? הטענה שבעצם יש רק חומר. איך אדם, מה הביא אותנו לחשוב שיש רק חומר?
לא רואים כמו שהם רואים.
אז מה? דרך אגב, לפני 400 שנה היו שתי אסכולות. היו את האסכולה האידיאליסטית ואת האסכולה המטריאליסטית. המטריאליזם טענו, אני לא יודע אם יש רק חומר, אבל זה מה שאני רואה, איתו אני עובד. אונטולוגי, מה שאני רואה, זה מה שאני רואה, איתו אני עובד. וזה באמת התפתח המדע הפיזיקלי. והיו אידיאליסטים, אמרו, תשמע, אני לא יודע אם באמת מה שאני רואה כן קיים, לא קיים, עובדים עליי, אני פרפר שחולם שהוא פילוסוף, לא יודע מה אני בדיוק, אבל אני יודע שיש פה אישי הכרה. ומפה התפתחו תורות הפסיכולוגיה שלהם, מהאידיאליסטים של לפני 400 שנה. מה מכריח אותי? זאת אומרת, אני יכול לטעון שתי טענות, 50-50. אני יכול לטעון טענה שאני בעצם יצור רוחני, שכרגע הוא מוגבל לראות דרך העיניים האלה, והעיניים האלה בכלל לא רואות, והנה עובדה, אחרי שאני מת, אז אני כבר אראה דברים אחרים. אני יכול לטעון, לא, קיים רק גשם. מה מכריח אותי לפה, מה מכריח אותי לפה?
תבניות.
תבניות. אוקיי. ובדרך כלל מה שהכריח אותי זה רצון פנימי שלי להגיע לאיזשהו נקודה. אומרת, אם אני באמת, בהיגיון, ההיגיון פה נטול כמעט לשתי הכיוונים, אתה יכול להתווכח הגיונית לפה, הגיונית לפה, בדרך כלל מה שמכריע, ורואים הרבה, דיברנו על זה גם פעם בשיעור הקודם הקודם, על איך מגיעים לוודאות, על, על ההיגיון שהוא בעצם מונע ומונג על ידי הרצון. חומר ביד הרצון, ההיגיון, מי שמספיק חכם יכול עם ההיגיון לעשות כמעט מה שהוא רוצה, ואז שם בשיעור הזה, בדרכי הגעה לוודאות, דיברנו על תפקידה של האמונה בתוך כל המכלול הזה. אבל פה בעצם רבי יהודה הלוי פותר לנו את הבעיה של הדטרמיניזם. אומר, אתה יודע מי בעלת ההכרה? בכלל לא הגוף. הגוף, מה שאנחנו רואים עכשיו מול העיניים, כל אלה אינם קיים, כלים למשה. ואילו משה עצמו, הוא נפש מדברת, בעלת ההכרה, שאין המקום גבולה, ואם נתארע, לא נתארע, אלא בתארים מלאכיים. מלאכיים, זה לא איזה תינוקות עם כנפיים שעפים ככה, כן?
זה...
זה אצל הנוצרים שהם רוצים לצייר, גם אצלהם אני חושב שהם חושבים שזה המלאכים, אלא זה המחשה, זה המחשה שלהם, טוב, אצלהם אני לא יודע, לא רוצה לדבר על מי ומה, אבל החכמים שביניהם, בטח לא חושבים שהמלאכים שדבר עליהם זה מלאכים קטנים עם כתפיים, אלא ברור שזה רק מייצג איזשהו כוח רוחני שקיים. אז מלאך זה כוח רוחני שקיים, כן, שוודאי, שאני לא יכול להגיד, תשמע, לקחתי את אדון חירות ואת אדון שלום, נתתי להם לריב אחד עם השני. אם אני אגיד לכם דבר כזה, אז תבינו שמדבר פה לקונפליקט בין שתי אידאות, כן? אף אחד לא ידמיין לעצמו שיש פה איזה שתי אנשים רבים עם זה, כי שלום זה לא דבר שאפשר לשים בתוך כלוב, וגם לא חירות. ודאי לא חירות. אומר לנו בעצם, גם המלאכים ודברים בעצם מופשטים לחלוטין, וגם האדם, אם היה מכיר את עצמו, בעצם היה מגלה לעצמו שהוא בעצם יצור מופשט. אוקיי. בואו נתקדם קצת. לאור הזה, אז ראינו ככה את א', ראינו את התיאור הראשוני, בואו... האם הנפש נמצאת בתוך הגוף? מה אתם אומרים?
פיזית לא.
אומר, בטח נמצאת, אומר פיזית לא, תסבירו לי קצת.
מה זה נמצאת?
מה זה נמצאת?
נמצאת
בתוך...
אבא, מה מסביר? אם זה מוח.
אמרנו
שהנפש היא רוחנית.
הנפש
היא
בתוך מוח.
רגע.
אם
היא
בגשמית,
ואין
לה מקום, אז היא לא יכולה להיות בתוך הגוף.
אוקיי, אז בואו, אמרו כמה ביחד, אני תכף אחזור. אמרנו דניאל גנטק, הכוזרי אמר, היא לא גשמית, אין לה מקום גבולה, היא לא יכולה להיות בתוך הגוף. אמר לנו...
חשמל תורד.
זה החשמל של הנפש לא... אז מה, אבל הנפש היא בתוך הגוף? האם הנפש שוכנת בגוף? כן.
לא,
מה?
החיים של הגוף
עם הנפש. החיים של הגוף עם הנפש. ואריק, אחרון, אריק, כן? שנייה, אני עושה לשמוע את אריק, כן? שאתה מפלא בבוקר,
אומרים שהנפש
בתוך המוח. אתה אומר על התפילה, יש תפילה שקצת מבלבלת, של נשמה שנתת בי תורה היא. רוב ההסברים, שזה תפילה, אנחנו עושים חסד עם הגוף, ומתפלים את תפילתו של הגוף. אנחנו, מותר לנו גם להיות פה של הגוף, נכון? והגוף אומר, נשמה שאתה תביא את ההוראי, אוקיי? לא אנחנו אומרים את זה, כי אנחנו זה הנשמה.
שם תפילים, הראש אתה אומר שנפש בתוך המוח, לא? לא היה
כתוב
שם
תפילים? שהנפש בתוך המוח. אוקיי, אז אתה אומר, אז יש לנו פה כמה דעות, ברור שהנפש היא שוכנת בתוך הגוף באיזשהו מובן, ברור לנו שלפי הגדרת הנפש של הכוזרי, שהיא לא יכולה לשכון בתוך הגוף. אז אתה יודע מה, בוא...
אז יש יותר רגע, כי אדם הוא הנפש, לאדם יש דם,
ואדם
הזה הוא הנפש לאדם.
שאלה מצוינת, אדם הוא הנפש, התורה אומרת אדם הוא הנפש, סימן שהנפש היא בתוך אדם. הנה, בדיוק משם אני רוצה להמשיך, ואני רוצה לקפוץ מהר למאמר ב', כן? פה במאמר ב', השאלה שעומדת מאחורי המאמר הייתה, למה צריכים קורבנות, האם הקדוש ברוך הוא אוכל את הקורבנות, הנה, כתוב שם לחמי, על הקורבנות, מה, הקדוש ברוך הוא אוכל את זה, הנה אתם עוד פעם מגשימי, לא, הנה הקדוש ברוך הוא אוכל, כתוב, הוא כותב להם התורה, לחמי. אז זה אומר לו, תמשיך עוד מילה אחת, כתוב לחמי לישי, זה לחם שאמור להגיע לאיפה? לאש שלי.
זה אש מעליה, זה לא אש שלנו.
זה אש?
אש
מעליה. מעליה, נכון. אבל לחמי לישי, זאת אומרת, הלחם הזה אמור להגיע לא לשם עצמו, אלא לאש. ובעצם אומר, כל הסדרים, ובית המקדש, בית המקדש אמור להיות מסודר בצורה מסודרת מאוד, ואז יש איזושהי שכינה שאמורה לשרות, בוא תכף נראה פה, ואז כמשל, עוד פעם מביא את מה? את גוף האדם. הלא כן הדבר, ביקול המזון, בקיבה וכבד, וכו' וכו'. ואז מתקנים הלב והרוח והמוח, אני מדלג הלאה, ואז כל מזג הגוף כולו יתקן ויוכן לקבלת ההנהגה של הנפש המשכלת, אשר היא עצם נבדל מחומר, הקרוב במדרגה לעצם המלאכים, שעליהם נאמר די מדרעון עם ביסרא לא יטוי, אין שום קשר בין מלאכים לבין אנשי בשר ודם, לבין בשר ודם, ואז תשכון הנפש בגוף, זה כן תשכון בגוף, אבל בואו נמשך משפט אחד הלאה, משפט אחד הלאה, זה אם כל אחד יגשש לו עת, יסמן פה על הדבר הזה, שכינת רשות והנהגה, לא שכינת מקום. זאת אומרת, באיזה מובן הנפש שוכנת בתוך הגוף?
ככוח מפעיל, ולא ככוח שוכן.
כן, אז שכינת, מה המינים שלו קודם כל? שכינת רשות והנהגה. כן, היא הראש, היא המנהיג. זאת אומרת, אנחנו צריכים שהגוף יהיה מסודר בסדר מופתי. כשהגוף מסודר בסדר מופתי, ואדם, שהוא הדבר האחרון שנכנס לתוך הלב ומזרים את הכל וזורם לכל, שהכל, שכל הדבר הזה מסודר בצורה מפליאה, אז פתאום יש מפליא לעשות, ויש לה יכול, ואז הגוף הזה מוכן לקלוט את הנפש. באיזה מובן הוא קולט את הנפש? לא שהוא קולט אותה בפנים, אלא קולט, כמו שאנחנו אומרים, קולט באנטנה, כן? קולטן. הוא נהיה עכשיו, הנפש יכולה להיות המנהיג, הראש של הגוף הזה. אוקיי? זה מה שזכינו במאמר שני. במאמר שני פתאום ראינו שקודם כל צריך הגוף להיות בסדר מופתי. אבל מה יקרה אם יתקעו למישהו סכין בלב?
הסדר המופתי נהרס.
הסדר המופתי נהרס. או אם הוא לא יאכל שבוע, גם יהרס לו הסדר המופתי, ופתאום, מה יקרה אז? יקרה משהו לנפש? האם לנפש יקרה משהו?
לא.
הנפש לא יקרה לה כלום, נפש דבר רוחני, ניר האמיתי, או דניאל האמיתי, או אריק האמיתי, לא קרה לו כלום, אלא מה קרה? ניתק הקשר בין ניר לבין הגוף הזה, ניתק הקשר בין המלך, תכף נראה פה, לבין המלך בפועל. פה אנחנו נכנסים כבר לאיזה... קליקול דרך כלל אנחנו אומרים ברוח או בנפש או בנשמה. כן, שואל דני, מה זה קליקול בנשמה? עכשיו אנחנו דרך כלל, אנחנו... תחילת הדרך, אנחנו... קצת עונים את החוקיות של הגוף מול חוקיות הנפש. אתה כבר שואל, אתה בשאלת פסיכולוג, מה זה קליקול בנשמה, בנפש. אוקיי. אבל... שאלה מתאימה מאוד, זאת אומרת, באמת, תכף נראה שהנפש בעצם מוגבלת להיות ולחוות דרך חושי הגוף, לכן קלקולים הרבה פעמים בגוף יוצרים לנפש התחתונה שקרים עצמיים על עצמה. כן? כמו שאמרנו, יכול להיות בן אדם שהמודעות שלו הוא בטוח שהוא מה הוא? הוא גוף. מסביבי רק גוף. הוא בטוח שכל מה שאני רואה זה רק עם החושים. לא להכיר שום דבר אחר בעצמו. אבל פה זה מה שרציתי בינתיים להרוויח מבית. זה למה אנחנו רואים שהנפש שוכנת? זאת אומרת, שאלו אותי, תגיד לי. דני, מסרי, דוד מסרי, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? בעצם איפה אתה נמצא? אתה מעבר למושגי המקום, אתה בעצם זה נפש, נכון? אמרנו נפש אין למקום גבולה, זאת אומרת אתה בעצם מעבר למושגי המקום, אוקיי? אז למה, אם שואלים אותי איפה דוד, אז איפה אני מצביע? איפה דוד? כאן. איפה אריק? כאן. לא, מה אני מצביע? עליך, למה אני מצביע עליך?
כי הנפש נמצא בתוך הגוף.
היא נמצאת בתוך הגוף? אין לה מקום גבולה, אמרנו.
היא
מופיעה דרך הגוף.
מה?
אפשר לחתוך את הגוף, ואז אומר, נמצא את הנפש בכלל. זה ג'לי כזה שמקרא
נפש. נפש, כן. אתה אומר לנו דניאל, אתה אומר, נחתוך את הגוף, נמצא איזה ג'לי קטן, זה דוד האמיתי.
אבל ג'לי
בדיוק. זה הבעיה של המדענים. שאחרי שהם פותחים את הצפרדיה, הם עומדים את כל האיברים בפנים, אבל אחרי זה הצפרדיה מתה. זה המדע, אתה יודע, כשהם מפרקים יותר מדי, פתאום הדבר מת. אוקיי. פה אני רציתי לדבר בזה. למה אנחנו באמת מצביעים על גוף מסוים, כן?
זה כמו שאתה מכיסא לבן אדם, ואתה אומר שהוא ביטל בסלפון, מגוב הוא שם. אז הוא לא אומר שהוא בסלפון, אם אני מדבר עם מישהו בסלפון שלי, אני לא אומר שהוא...
שהוא כאן.
אבל אני אומר שהוא
שם. נכון, אבל בכל אופן
אני מדבר... אם אני מדבר איתו ואתה יודע על דני פוזני, אז אני לא אומר ש... אז כמו שאתה דיברת, כמו הוא סלפון.
אוקיי.
אבל זה לא ככה. כי אני מדבר, אם אני מדבר עם מישהו בסלפון, אני לא חושב שהוא שם, אני יודע
שהוא שם, נכון.
אז למה זה שונה?
כי זאת יש לה... למה זה שונה? כי זה, דרך אגב, זה חלק מתפקידו של העולם. העולם תפקידו להעלים. מי נעלמנו בעולם? ראשון שנעלם זה השם. השני שנעלם זה אני, ויש הרבה הגבלות ביניהם. גם אני עצמי לא מכיר את עצמי כמו שצריך. בעולם, כן, השם ברא עולם. לפני כן הכל היה ברור, יש השם, גם ידענו מי אנחנו. השגנו את עצמנו באמת לפי מהותנו האמיתית. אבל כרגע, שאנחנו בתוך העולם הזה, אנחנו מורגלים לראות בחושים האלה, בטוחים שזה כל מה שאנחנו רואים, ומודעים רק לזה. ולכן אתה עכשיו מדבר עם דוד, אתה לא מסתכל, לא חושב שאתה מדבר עם הנפש, המהות שנקראת דוד, שהיא מהות נצחית. קצת קשה לנו לחשוב על זה כל הזמן, אבל אם היינו חושבים על זה כל הזמן, אולי היה בזה יתרון גדול. כתוב שהאדמו"רים גדולים, זה מה שהם היו עושים, היו מרגישים, תמיד, שאני בעצם בעולמות עליונים, רק אני קופץ פה לביקור, לצורך עבודתי, בתוך העולם הזה. ככה, זה הייתה תחושת חיים שלי. כשהם מדברים עם מישהו, הם עושים תיקונים גדולים. בעצם אני פה עושה מפגש נשמתי גדול. אני עושה ייחודי ייחודים. וכל זה, הם נותנים הצדקה לעני, וזה הם עושים ייחודים, י' כ' ו' כ' בתוך היד שהם בתוך הזה. זה מה שהם מודעים אליו, מודעים לעולם הרוחני. דרך העולם הגשמי. כן, אבל לא נתקעים. ילד קטן, נוסעים באוטו, רואים שלט ירושלים 60. הילד אומר לאמא, הגענו לירושלים. ראיתי, זה כבר יודע לקרוא, בכיתה ב'. הגענו לירושלים. אמרת, לא. שאתה אומר, עוד 60 קילומטר לירושלים. כן? אז אנחנו הרבה פעמים מבחינת הילד הקטן, נתקעים בשלט, נעצרים שם. הנה, זה הבן אדם. לא, הבן אדם הזה רק, הוא השלט, הוא מורה לך מה באמת דוד מסרי רוצה לדבר איתך. אז בפלאפון, כבר הזכרנו להבין שלא הפלאפון מדבר איתי, אלא זה שגר שם. ובגוף אדם, אנחנו הרבה פעמים נתקעים במחשבה, האדם זה הגוף וזהו. פה בעצם, כן.
אני לא מבין.
כן.
יש את הנפש, זה נמצא בתוך הגוף, יש את הנשמה שהוא נצחי. מת הנפש, מת הבן אדם.
אוקיי, אז אנחנו פה נכנס לסמנטיקה, מה זה נפש ומה זה נשמה. זה נשמה לא הופיע, מושג נשמה לא הופיע אצל הכוזרי. הוא מדבר על הנפש המדברת, וגם הנפש המדברת, הוא מתייחס אליה כדבר נצחי, כדבר מעבר למושגי המקום. בואו רק נראה את ג' פה בג' הוא מדבר על כל מיני דברים שאנשים משתחווים להשם, לכאורה לכל מיני דברים, היו כתוב שהם משתחווים נוכח עמוד הענן ונוכח עמוד האש, והיו משתחווים כאילו זה אלוקים. אומר הכוזרי, איך אפשר להצביע על אלוקים? הרי אלוקים הוא מעבר למושגי המקום, אז איך משתחווים לעמוד הענן ועמוד האש ומרגישים שהם משתחווים לאלוקים? איך אנחנו היום משתחווים לכיוון ירושלים ומרגישים שאנחנו משתחווים לאלוקים? ואז הוא אומר, ואי אפשר בלי להרחיב בזה את הדיבור במקצת, כי העניין מופרך מאוד. איך ייתכן נרמו זה למקומו של מי שאין לו מקום? ואם זאת יאמן, כי הנרמה זו הסיבה הראשונה. לתשובה הזה נקדים הקדמה ונאמר. החושים משיגים בכל מוחש רק את מקרב ולא את מהותו. הקדמה חשובה מאוד בשביל הכרת החושים שלנו. תראו לכם, החושים אף פעם לא משיגים מהות. הם משיגים רק את המקרים. דוגמה הכי פשוטה, מים. אתם רואים כל מים? אם אני עכשיו בשתי מים או שאני אגע בהם, מה אני ארגיש? זה טבעות. אם אני אשים אותם עכשיו בתוך מקפיא, מה יקרה להם? יקפיאו. ואם אני אשים אותם בתוך תנור או על האש, מה יקרה להם? יתאדו. אז מה זה מים? מים זה הנוזל? זה המוצק או שזה העדים? מה זה מים?
זה רק הצורות
שמים מופיעים בהם. אוקיי, זאת אומרת, החושים...
מים זה שני
אטומים
של
מימן,
ואתה
אומר,
זה
גם
סופה. זה כבר הופעה, זה לבוש שהגיעו אליו המדענים, אחרי זה לבוש הפנימי יותר, זה אמר ויהי העולם. אחרי שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים שהכל נהיה בדברו, כי מים זה באמת דבר השם. זה המהות הפנימית שלהם. ואותה מהות פנימית, לפעמים תופיע נוזל, לפעמים תופיע מוצק, לפעמים תופיע עדים, והחושים שלי תמיד ירגישו רק את מה? את המקרה שחל על המהות. חושים אף פעם, אם אני מספיק חכם, אני ממשיך לעשות סינתזה. דרך אגב, כשאנחנו רואים משהו, אנחנו תמיד לא רואים רק עם החושים, אנחנו כל הזמן רואים גם עם ה...
תודה.
תודה, גם עם השכל. כן, גם אם אני עכשיו מסתכל עליכם, וחצי מהגוף שלכם אני לא רואה, אתם מסתכלים עליי ואין לי רגליים. עוד, יש פה מטה. אין לי רגליים. מה אתם חושבים, יש לי רגליים או אין לי רגליים? יש, ברוך השם יש לי רגליים. כולכם משלימים את התמונה וברוך השם טוב. כשאני אצא באמת תראו שיש לי רגליים. למרות שרואים עכשיו רק את הגוף העליון, מאחורי השולחן, כולנו כבר משלימים את התמונה. אנחנו תמיד רואים גם עם השכל, זאת אומרת, והשכל גם מסביר, מה שאני רואה קטן, שהוא רחוק, מה שאני רואה לזה, אני מסתכל על השמש, אז אני, למרות שאני רואה כדור, שאני יכול להסתיר אותו עם האצבע, אני יודע שזה היא בעצם יותר גדולה מכל כדור הארץ בכמה, כמה אלפי פעמים. אוקיי. מן המלך, למשל, אין משיגים כי אם את מראהו, תבניתו ומידת גופו. אולם כל אלה אינה מהות המלך אשר אתה מאמין, כי אליך לכבדו. זאת אומרת, יש איזשהו מלך שאתה מאמין שצריך לכבד אותו, שצריך לשמוע על הציוויים שלו. פעמים אתה רואה אותו במלחמה בלבוש אחד, ואחרי כן תראו בעיר בלבוש אחר, ותראו באחד בלבוש שלישי. הרי שמה שאתה אומר עליו, כי מלך הוא, לפי איזה משפט אתה אומר את זה? לפי משפט השכל אתה אומר זאת, לא לפי משפט החושים. ויתכן כי ראית אותו בהיותו נער, ואחרי כן בהיותו בחור, ואחרי זה תשחורת, ולבסוף זקן, או כי ראית אותו בראשונה בריא ואחרי כן חולה, ובמשך הזמן, מאז שהוא היה תינוק עד שהוא היה זקן, נשתנו מראהו ומנהגו ומסגור מידותיו, וכל זאת אתה מחליט כי הוא, אתה כרגע מסתכל על המלך. דרך אגב, פיזיקלית, אומרים לנו המדענים שמשהו כמו 5 שנים או כל 7 שנים משתנה 98% מהגוף. זאת אומרת, אנחנו אוכלים אוכל, האוכל נהיה חלקו אנרגיה לגוף, חלקו מכניס את התאים. זאת אומרת, אנחנו מורכבים היום מנופפונים, פלפלים וקצת בשר ושל בשרי, אנחנו, זה התאים שמרכיבים אותנו. כן, זה לא אותם תאים גדלו פתאום. התאים התחלפו, יש תינוק שנראה כמו שתינוק ואנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, כי באמת, כמעט אין שום תא אחד בכל הגוף שלנו שנשאר. אלא מה? התאים כולם משמרים איזשהו סדר מופתי מסוים, כן, אותו DNA שעל פיו הוא מרכיב לדברים, שיוצר קשר עם דבר רוחני מסוים. כן. אכן, אלך להפתחה זו, שהוא המלך, לא באת, כי מתוך ששמעת אותו מדבר אליך, מצבך או מזהירך, אולם פעולותיו אלה אינם כי מצד שכלו, מצד הנפש המדברת אשר לו, וכבר הוכח כי החלק זה בו הוא עצם שלא תופס מקום. ואם כן, אין אפשרות לרמוז עליו. בעצם מתרשה אותי איפה המלך, לא צריך להסביר על הגוף הזה, איפה המלך? המלך הוא בכל מקום. אך אתה רמזת אליו, והחלטת כי הוא המלך. ורק לאחר שמת, יום אחד במלחמה, פתאום תקעו לו חץ בלב והוא נפל, אם כי ראית בו מה שהיית רואה בו קודם לכן, הנה, הגוף פה. תקוע, אני חושב שזה משהו שולי, יש לו גם חץ בלב. אבל הגוף פה, המלך עדיין פה. לא, פתאום תגיד לא. המלך איננו איתנו עוד. למה לא, לא איתנו עוד? כי עד עכשיו היה לי פה גוף שעליו היה מקושר המלך. פתאום הקשר הזה ניתק, כי נתקע לו חץ בלב, ועכשיו המלך איננו איתנו עוד. אין לו גישה אליו, אלא אם כן נפתח את העין הפנימית. החלטת אחרי שהוא מת, כי הוא אינו המלך, כי עם גוף שכל הרוצה בא מניעו, גוף המתפעל מכל ההפעלויות והמקרים ואף מרצון אחרים. כן, איך אומר השיר? רוח, בלורית, רוח תלטף, איך השיר הזה הולך? רק בלורית עשה, רוח תלטף. זה איש מגן נפל שם, אבל זה, אחרי שהאיש מגן נפל, יש בעצם אחד שממשיך לזוז. הרוח ממשיכה להזיז את השערות, אבל כשהשערות זזים ברוח, אני אומר, אין פה עכשיו את רצון האיש הזה שנפל, האיש הזה נפל, מה קרה לו?
ניתק הקשר.
ניתק הקשר, כן? אז סיפרתי לחבר'ה שהייתי בעתניאל, בפיגוע, וראיתי את האנשים מרוטשים על הרצפה, ניסינו לטפל בהם, ואחרי זה בלבות כלום אומרים, הוא עלה בשרה השמיימה. אמרתי, איפה עלה בשרה השמיימה? מה רב אתם מדבר? אני ראיתי. הוא נפל מרוטש על הרצפה, אל בלבל אותי. מה אתה מספר לי סיפורים? אבל באמת, אז זה כותב הרב קוק, שהמוות הוא חזיון שווא. תומעתו היא שקרו. שבזה שראיתי את הבן אדם הזה נפל על הרצפה וחשבתי שהוא האדם, בעצם לא ראיתי מה קרה באותו רגע שהוא סגר את הדלת ובסירות נפש הגן על כל שאר האנשים, ובעצם הנפש שלו זכה למות על קידוש השם, שרבים מהרבנים הידועים התפללו השם, הלוואי שנזכה למות על קידוש השם, בעצם הוא באמת, באמת, עלה בשרה השמיים, הנפש שלו במושגי המקום של השמיים הם התעלו ועלו מעלה מעלה. אז באמת, בואו נעשה איזשהו סיכום. יש פה שתי דברים שלא ראינו. הנפש באמת יש את העיניים שלה. לפני שהיא רואה לתוך הגוף, היא רואה לפי חוקה, רואה את מה שהיא רואה. רגע לא דיברנו בכלל מה היא רואה. כשהיא נכנסת את הגוף, אז היא בעצם מוגבלת להיות בגוף. יש אנשים שקוראים להם, אלה שמצליחים לפתוח גם את העין הפנימית שלהם, ופתאום רואים כן לפי חוקי הנפש, אנחנו רואים להם.
רוח הקודש.
רוח הקודש, הנביאים, כן, זה קצת בעי. שכן נתן לבחירי ברואיו עין פנימית, כן? שאיתם הם רואים את המהויות כמו שהם. תסתכלו בדלת, הוא מדבר, מי שיש לו שכל בפועל כמלאכים, הוא ישיג את העניינים ומהויות בעצמותם, ולא זיקה למקרים מתווכים. זאת אומרת, אנחנו, המדענים של היום, רואים תופעה, ועל פי התופעה המוחשת, הם מנסים להבין את המהות. מלאכים או נפש, לפני שהיא יורדת להיות מוגבלת בחושים, היא רואה את המהות כמו שהיא. מה אתה רוצה לשאול?
השכל זה הרג מנשימה? מה זה השכל? זה רק
בנשימה? אוקיי, לא להיכנס לזה כרגע,
אז פה... שכל זה נפש,
זה נפש. ובפירוש ראינו פה, שהוא מדבר על השכל של המלך, שהוא אומר, השכל של המלך, הכרה, היא מגיעה מהנפש. אצל הכוזרי, השכל, הכרה מגיעה מהנפש. אוקיי? אז בואו נעשה סיכום. אדם שבאמת נתקע לו סכין בלב, אז בהתחלה, תמיד בתיאור שלו, אמר לו דניאל, בהתחלה הגוף נופל, פתאום הוא רואה שהגוף נופל. כי בהתחלה העין עדיין רואה, הנפש עדיין מורגלת לראות לפי חוקי העולם הזה, והוא רואה שהגוף נופל, רואה שלא לא קרה כלום. פתאום הוא רואה איזה אור גדול, מתחיל להיות פה איזשהו תהליך, מנהרה כזאת מתחיל לראות לפי חוקים, אור גדול לפי חוקים חדשים, ופתאום הוא רואה את עצמו עומד מול בדי. מה הוא בעצם רואה? את האמת, איפה שכל הזמן היה. כן? הוא תמיד עומד מול בדי. אנחנו תמיד עכשיו, איפה אנחנו עומדים עכשיו? איפה אתה עומד עכשיו, אתה חושב? אתה חושב שאתה פה בתוך החדר הזה? לא, אתה עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא, עומד עין בעין, והוא אומר לו, נו, בני, בני, תעשה את רצוני, כמו שהתחייבת, למרות כל האלמים. ואתה, או שאתה בוחר לשמוע לכל הזה, או שאתה בוחר להאמין בכוח לאיפה שאתה נמצא.
לשיר קשה לי.
אז בואו נעשה סיכום קצר ונראה גם מה הרווחנו. סיכום קצר. האדם בעצם הוא הנפש. נפש מדברת, בעלת הכרה, שאין המקום גבולה, מעבר למושגי המקום. יש שני הקשרים שראינו בין הנפש לבין הגוף. קשר אחד שהנפש מוגבלת לראות דרך חושי הגוף, לראות, לשמוע ולהריח. קשר שני שרצון הנפש בא לידי ביטוי בגוף. אוקיי. וזה המפליא לעשות שקשר רוחני וגשמי. מה היתרון הגדול? ברגע שאדם נכנס למושגים האלה, אני חושב שזה מקל עליו בהרבה בעבודת השם. אחד הדברים שזה מקל עליו זה למשל בתפילה. אומרים לו חז"ל בהדרכה בתפילה, תעצום את העיניים ותראה כאילו שאתה עומד מול בית המקדש, אחרי זה מול מלך מלכי המלכים. פה בעצם, אם אנחנו מבינים את כל הדבר הזה שלמדנו היום, זה בעצם לא כאילו. תעצום את העיניים ותראה כאילו את מה שאתה באמת. הנפש, שזה אתה בעצם, שכרגע מוגבלת לראות רק דרך עיני הבשר, והיא חושבת שהיא נמצאת בתוך חדר, בתוך הגבלות, זה רק דמיון. זה רק, לא יודע מה, זה רק ההגבלה שלה כרגע, אבל באמת איפה היא נמצאת, איפה אתה נמצא באמת? אתה נמצא באמת מול מלך מלכי המלכים. אז היום בתפילת מנחה שאתה גם צריך להגיע אליה, תנסו לעצום את העיניים, ולראות כאילו שאתם עומדים לפני מלך מלכי המלכים, ולחשוב שהכאילו הזה הוא לא כאילו, זה האמת. אז...